אקדמיה שהוא ילווה אותנו בצמיחה ממשבר היבטים חברתיים וקהילתיים. בבקשה.
קודם כל אתם תופתעו שהרבה ממה שתמצאו עוד מעט היה בשיעור הקודם, למרות שאולי המקורות הם קצת שונים, אבל הדמיון הוא רב, כנראה סדנה דהר אחד הוא. מה שכן, אומרים שלשבת יותר מדי זמן זה ממש לא בריא, אז אתם מוזמנים שנייה אחת לקום קצת, להתנער, להתעורר רגע בשעה המאוחרת הזאת של הערב, כן, קחו לעצמכם, תרשו לעצמכם רגע אחד לקום מהכיסא, לא נורא, לעשות ככה, ככה, קצת. אמרנו שעולם החומר הוא גם חשוב בהקשר הזה של הרוח, אז כדי שעולם החומר יתמוך ביכולת שלכם עוד להקשיב כמה דקות, אז כדאי, מומלץ לקום. ואפשר גם לשבת, כן, בהחלט. טוב, כן, אז העניין הוא באמת צמיחה מטראומה, באמת בהקשרים הקהילתיים, הארגוניים, אם כי כמובן תמיד בזיקה גם אל הפרט, אל המשפחה. אני אנסה באמת לתמצת וללכת להוריד כמה מהדברים שתכננתי, אבל קודם כל אני כאן גם כן ככה בתוך שנה שככה אני נפרד מאבי, אז אני אתחיל ממשהו מדבריו ואחר כך נלך קדימה. אז מה שאבא שלי אמר בהקשרים האלה של הקושי, של המשבר, של כל מיני אתגרים, זה שהמשימה שלנו היא להתאפס. להתאפס זה קודם כל לשים את האגו בצד בהקשר הזה, אוקיי? להתאפס. עכשיו אני פתוח לעולם ממקום יותר נינוח. להתאפס זה גם איכשהו לכוון את עצמי בצורה יותר מדויקת קדימה. אבל להתאפס זה גם ראשי תיבות של להפוך תמיד איום לאתגר, פחד לפיוס, סיכון לסיכוי. ואז אם אנחנו מתאפסים, יש בזה אולי איזה שורש של ללכת לכיוון הצמיחה מהטראומה. הטראומה עצמה אפשר לראות בה, אולי אני אשים כאן את המחשב, בסדר, יאללה. הטראומה עצמה אפשר לראות בה אולי שני צדדים. צד אחד זה איזשהו איום קיומי על משהו מאוד בסיסי, וזה אולי קשור באמת לפחד, אנחנו מוצפים אולי באיזה פחד, באיזה חשש. אבל הטראומה היא גם קטיעה של רציפויות. מה שהיה נראה לנו כל כך ממשיך וכל כך איזה מין הווה מתמשך כזה, בתפקיד ובתפקוד שלנו משהו פה מזדעזע. הסיפור שלנו שהיה לו עבר, יש לו הווה ויש לו עתיד, פתאום משהו בסיפור, ואנשים במצבים טראומטיים נמצאים באיזושהי בדיקה מחודשת של מהו הסיפור, מהו עבר, פתאום מסתכלים עליו באור אחר, ההווה פתאום נראה אחרת, וכמובן העתיד. אז הסיפור, משהו ברצף של הסיפור נקטע. הקשרים החברתיים, בוודאי אם אנחנו נפרדים מאדם יקר, אבל בכלל משהו אולי במערכת עכשיו שסביבנו, איתנו, הקשרים שהיו לנו, שבנינו, פתאום העוגנים האלה איפשהו אולי נראים אחרת. ובוודאי בהקשר האנרגטי, מי אני, מה אני יכול לעשות, כמה אני יכול לעשות, קשור אולי להכנעה במובן השלילי שלה, מה שנאמר קודם, אוקיי? אין תקווה, אין אנרגיה, יש איזה שבר כזה. ולתוך העניין הזה ניתן באמת ללכת בגישות שונות. הגישה הפתוגנית אומרת, באמת המשבר הוא קושי, הוא מחלה, וצריך לטפל בו באיזה ריפוי. אבל הגישה הסרטוגנית, אני רץ, אומרת, כל החיים, וזה נאמר גם קודם, כל החיים הם רצופי משברים, תסכולים, קטנים, גדולים, מה לעשות? הגישה הסרטוגנית אומרת, חלק מהיכולת לצמוח קשורה במחזור החיים הזה של השבר ש... ממנו מחלימים וממנו מתאוששים והופכים אפילו יותר. כששאל אבא שלי מתי העץ הכי מאושר, מה התקופה? מה אתם חושבים? מתי התקופה בשנה, עונת השנה שבה העץ הכי מאושר? חורף. למה חורף? כפר הרואה אם אני לא טועה. נו, אז מה החורף? למה חורף? באביב. כי באביב מה?
צומח,
פורח. פורח, נפלא, יפה, מאושר. מתי הוא הכי מאושר? אפשר להגיד באביב, פורח, אפשר להגיד בקיץ, יש פרי. אבא שלי חשב אחרת, הוא אמר, העץ הכי מאושר בחורף, או שלמה צודק. הכי מאושר בחורף. כי בחורף, אתם יודעים, הפריחה זה יפה בחוץ, אבל זה צריך לעבוד קשה. והפרי גם כן לוקח ממני הרבה אנרגיה. אבל בחורף אני אוגר אנרגיה, אני מתמלא, אני מתחדש מבפנים. אחר כך רואים את זה גם בחוץ. אז באיזשהו מקום זה מה שאומרת הגישה הסוטוגנית, אם אני רץ את זה מהר. אני אקח את זה רק כדי לבוא ולהגיד משהו על קצת על מה שראינו קודם עם ההכנעה, הבדלה, המדקה. איש בשם הולינג עשה מחקר על הסתגלות של בעלי חיים, ואחר כך מזה זה הלך לאנשים וארגונים וקהילות. ובעצם הוא אומר, השיבוש תמיד יקרה. השיבוש תמיד יקרה. שנייה אחת אני אנתק את עצמי פה מכל הדברים האלה. השיבוש תמיד יקרה. זאת אומרת, צמחנו, גדלנו, הכנסנו לאיזה מישור, ופתאום יגיע לנו השיבוש. קטן, גדול. ואחריו, איזושהי תגובתיות, אוקיי? ריאקטיביות. מצב שבו אנחנו מסתכלים ימינה, שמאלה, בודקים מה קורה לנו, ומנסים לראות אם זה עדיין אנחנו ואיך מסתדרים בתוך זה. אנחנו עדיין בתוך השיבוש, אבל כבר מתחילים לצאת. אולי חלק מאותה הכנעה, אבל חלק מאותה הכנעה זה המעבר, מהכנעה להבדלה אולי ככה, הציר המעבר, מריאקטיביות לפרואקטיביות. השלב שבו אנחנו אומרים, אוקיי, ואני צריך לקום גם מחר בבוקר, ואני צריך לעשות, יש לי תפקיד, ויש לי סיפור להמשיך, ויש לי אנרגיות, קבל אותם בסייעתא דשמיא, ומפה מתחילה איזשהו עלייה, שוב, למקום הזה שבו יש המון רעיונות, אולי אני אעשה ככה, אולי אני אעשה ככה, זה עדיין לא ההחלצות, אוקיי? כל מיני רעיונות, כל מיני מחשבות, גם בארגונים, פתאום באים ואומרים נלך ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, נעשה ככה, במקום הזה אני עדיין לא יכול לצאת מהמשבר, זה האזור ההוא של ההבדלה אמרנו, כן? מזהים כל מיני אלטרנטיבות, אבל פה יש איזשהו שלב שפתאום, בעזרת השם, מגיע גם המיקוד, מגיע איזשהו שלב שבו אני מזהה את הציר, שמכל האופציות נכון לי לצאת איתו, ואז אני יוצא למקום חדש, וגם שם יהיה לי משברים. אז זה אולי, זה הולינג לגבי התהליך הזה. אני כן אביא דוגמה אחת של קודק, מישהו זוכר את הדבר הזה? קודק? מה זה היה? קודק? יש פה עצקנים, יש פה אנשים משפטקנים. קודק פשטה את הרגל, כמו שהייתה היא פשטה את הרגל. יכול להיות, אז אולי אני לא מכיר את כל הסיפור, אבל ב-2012 קודק פשטה את הרגל, זה מה שאני יודע, במתכונת הקודמת שלה. אבל היה גם פוג'י פילם. פוג'י פילם, מי שזוכר זה היה מספר 2. והפוג'י פילם, גם כן מכרו את הפילמים האלה לתוך המצלמות שזה. שנת 2000 זו הייתה שנת השיא של המחירות של הפילמים האלה, הזקנים פה זוכרים מה זה. ומאז, תוך 10 שנים, 90% הייתה ירידה במחירות. וחברת פוג'י פילם בכל התקופה הזאת עלתה. די מהר עלתה. וקודק ירדה עד שב-2012 היא נגמרה. מה שפוג'י עשתה, היא הסתכלה פנימה, שוב קצת דומה לסיפור ששמענו, הסתכלה פנימה, זיהתה את היכולות שלה, אמרה אנחנו בתעשיית הכימיה ויש לנו עוד כמה יכולות, ונכנסה באמת לעולם הרפואה, בעיקר הרבה מאוד לרפואת השיניים, והיום היא הולך לה יפה מאוד בתעשיית כימיה רחבה מאוד, שהתבססה על הידע שהיה לה שם. אז מבחינה זאת בהחלט ניתן לצמוח, ואנחנו רואים את זה גם בחברות
שמצ... רק לדעת, קודק היום זה חברת יצרנית הגלאי מצלמות הגדולה בעולם, כן. בכל המצלמות אנחנו משתמשים בגלאי
שקודק. אהה, אוקיי, אז אני...
קודק לא נעלמה.
אוקיי, אז אני למדתי משהו, ומקום מלמדה השכלתי. אוקיי. בסדר גמור, על הכיפה. הם גם דרך אגב המציאו את המצלמה הדיגיטלית, עוד לפני אחרים, אבל איכשהו קרה שהמצלמה נחטפה לכל מיני מצלמות. אני רץ מהר בעצם לתפיסה ולגישה שמתבססת על המחירים הפסיכולוגיים בהקשר של צמיחה מטראומה. וזה אנחנו מכירים את הרי ליעקב וממנה היבשה. הטראומה עצמה היא בעצם מנוע של צמיחה. אם אני מקריא פה, אני לא אקריא את הכל, אבל בעצם יש קשר, וזה את הדשי וקלון, הם אלה שחקרו את העניין הזה ובעצם אמרו, יש קשר, זה לא שהטראומה מדכאת צמיחה, אלא להפך, הטראומה היא יוצרת, היא המבוא לצמיחה. כאשר אדם מתמודד עם אירוע טראומטי, רמת המצוקה תהיה גבוהה, ורמת הצמיחה כמובן תהיה נמוכה. אנחנו מדברים על האזורים האלה של לולת ההסתגלות, ועל האזורים אולי של ההכנעה. אבל רמת מצוקה גבוהה היא למעשה תנאי הכרחי להתחלת תהליך הצמיחה. אנשים באופן טבעי אינם מעוניינים לבדוק את התפיסות המנחות את חייהם, גם כאשר שינויים בתפיסות אלה יכולים להיטיב עמם. כיוון שכך, צמיחה המחייבת בחינה מחודשת של התפיסות המנחות את האדם, תחול רק אם תחושת המצוקה היא כה עזה עד שאינה מותירה לאדם ברירה, אלא לבחון את משמעויות חייו לאור הטראומה. ומכאן מגיע מודל לצמיחה פוסט-טראומטית שבעצם יושב על שלוש רגליים. הדימוי המפורסם של עוף החול, נאמר פה קודם אש, עוף החול נשרף איכשהו לתוך החול, ומתוך החול הוא צומח וממריא. קדמונים דימו את זה אולי לשמש שוקעת בסוף היום לתוך החול, ולא ברור איך למחרת מתוך החול היא מתרוממת. אז דימו את זה, ואנחנו מכירים את הדימוי של הפניקס, עוף החול והאגדות. בעצם מה מאפשר להמריא? מה מאפשר לצמוח מהטראומה? אחד, שינוי פילוסופיית החיים. זה יכול להיות כמובן ברמת הפרט, אבל זה יכול להיות ברמת הקהילה שפתאום מבינה משהו על דרך אחרת שאפשר להתנהל בה. ברמת הארגון שפתאום מזהה את הייעוד, מדייק את עצמו. זה אומר גם התפתחות רוחנית. אולי בארגונים זה לפעמים לבנות מחדש חזון, ללכת לכיוון חדש. וזה גם זיהוי האפשרויות, ונאמר על זה משהו קודם כאן, אוקיי? זיהוי האפשרויות הרבות שתמונות במציאות שאולי קודם מתוך ההרגל פחות ראינו אותם. הדבר השני זה שינוי תפיסת העצמי. אני מישהו אחר. אולי אומרים זדונות נהפכות לזכויות. אולי זה חלק מהעניין הזה של פתאום אני נהיה מישהו אחר. אוקיי? אני לא אותו אדם. אני לא אותו ארגון. אני צריך להמציא את עצמי מחדש, לפעמים משתמשים בביטוי הזה. אוקיי? זה גם איזושהי תחושה של עוצמה, של יכולת להתמודד. אם אומרים מה שלא מחשל אותנו, מה שלא הורג אותנו מחשל אותנו. אבל זאת גם איזושהי פרופורציה אחרת על החיים שמשנה סדרי עדיפויות ומאפשרת לנו להתמקד באותם הדברים שעבורנו הם העיקר. בשליחות שלנו בעולם, בתפקיד. כי אם הקדוש ברוך הוא נתן בנו את האמון ונתן לנו עוד יום לחיות בו, כנראה יש סיבה. ואת הסיבה הזאת אנחנו צריכים לגלות ולמצוא אותה. ובמובן הזה זה האמון של הקדוש ברוך הוא בנו, שנותן לנו את היכולת לקום למחרת ולהמשיך את החיים, ואולי אפילו לדייק אותם בצורה טובה יותר. אז זה לא רק שינוי פילוסופי רוחני, אלא זה אנחנו מסתכלים על עצמנו בדרך אחרת, וכמובן גם עם סביבתנו. אנחנו מסוגלים לנהל יחסים אחרים, זה יכול להיות במשפחה, זה יכול להיות בקהילה, זה יכול להיות, ואנחנו יודעים ששוב, זה הכל מחקרים על גבי מחקרים, שבקהילות הרבה פעמים דווקא במצבי משבר, החיבור בין האנשים, העזרה ההדדית, ההתגייסות היא הרבה יותר גבוהה. וזה מאפשר לנו באמת לצמוח משם למקומות קהילתיים הרבה יותר גבוהים. ואנחנו, שוב, לא אלאה אתכם בסיפורים ומחקרים, אבל זה בא מכל מקום. וגם האכפתיות הזאת מוציאה מאיתנו קשרים שלפעמים הם מאוד פורמליים, יוצא מאיתנו משהו יותר חם, יותר מחבק, שמאפשר חיבור אחר לסביבה. זאת אומרת, המפתחות על פי, לפוסט-טראומטי גרוט, לצמיחה פוסט-טראומטית, על פי תדשי וקלון, זה אחד, בכלל איזושהי תפיסה אחרת על המציאות, תפיסה אחרת על עצמי, והיכולת לייצר קשרים אחרים עם הסביבה. ואני אסכם במודל שגם אני מצאתי אותו במחקרים שעשיתי, שבעצם היכולת לבנות סכמות קוגניטיביות חדשות, שזה מה שאנחנו קוראים, סכמה קוגניטיבית, זה הדרך שבה אנחנו מסתכלים על העולם, אוקיי? היכולת לבנות סכמות קוגניטיביות חדשות עובר דרך ארבע תחנות. תחנה אחת, עולם החומר. גם נאמר פה קודם משהו על עולם החומר ועל החשיבות שלו. קרא לזה חומרה. משהו שקשור לפעמים למה אני אוכל, איך אני מתלבש, איך נראה הבית. כשאנחנו מדברים על זיכרון בוודאי, זה אולי פינת זיכרון, זה אולי תמונה, זה אולי מקום, זה וכן הלאה. אבל זה לא רק זיכרון, אלא גם הרבה פעמים עושים איזשהו שיפוץ בבית, עושים איזשהו שינוי, משנים לוגו. קיצור, יש משהו, קוראים לזה פלייסמייקינג, יש משהו בהקשר של המקום והמרחב הפיזי והחומרי, שכשאנחנו משנים אותו, משהו משתנה גם במהות הפנימית. אבל זה לא נעצר שם, יש גם שינוי בתוכנה, בהרגלים, בדפוסי החיים, בדפוסי ההתארגנות של הארגון, בדפוסים שבהם הוא מתנהל. אנחנו מכניסים איזשהו סדר אחר, כי אנחנו מבינים שהדבר הקודם, לפעמים במשברים ארגוניים, אנחנו מבינים שהשיטה הקודמת לא עובדת, צריך למצוא שיטה חדשה. שוב, במובן של הזיכרון, אז אנחנו מכניסים את הזיכרון לימים מסוימים בשנה, למקומות מסוימים, לשעות מסוימות וכן הלאה. עושים את ההבדלה בין הזיכרון לבין החיים. אבל כל זה קשור לעובדה שאנחנו עושים איזשהו עדכון גרסה של התוכנה שדרכה אנחנו מתנהלים כארגון, כקהילה. והדבר השלישי הוא הכישוריות. מחובר למה שאמרתי קודם לגבי היחסים והקשרים עם אחרים. אנחנו בודקים מחדש את מערכות היחסים שלנו, מעדכנים אותם, מתארגנים אליהם, ומבינים שיש פה הון חברתי, שהחיבור לאנשים, החיבור לסביבה, הוא יוצר כוח, הוא משאב. ודווקא בהקשרים האלה, היכולת להיות נכון עם הסביבה שלך, ואני לא אעריך בזה, יוצרת סט אחר של יכולות, יוצרת עוד אופציות, ויוצרת חיבור וחזק. אבל כל שלושת הדברים האלה, הם מבוא לסיפור של המשמעות, של הסיפור של בסופו של דבר, של הצד הרוחני. זאת אומרת, הצד החומרי נמצא שם במעטפת החיצונית, כמו שאתם רואים. הצד הארגוני, התוכנה, זה כבר קצת יותר בפנים. הצד של מערכות היחסים בינינו, האם זה מפרק אותנו או שזה מחבר אותנו? לא פשוט, מאתגר מאוד, זה האזור השלישי. אבל האזור הרביעי הוא בעצם יצירה של זהות. יצירה של זהות חדשה, תפיסת עצמי חדשה אמרנו קודם, סיפור חדש, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור חדש גם על ההיסטוריה שלנו, גם על ההווה וגם על העתיד. אני ראיתי שקהילות וארגונים שלא מספרים לעצמם את הסיפור הזה, נתקעים. או שהם נתקעים בעבר באיזה רומנטיקה על מה שהיה לנו ומתרפקים כל הזמן על איזה היסטוריה, או שהם נתקעים באיזה עתיד דמיוני, יהיה טוב, יהיה טוב, אבל זה יקרה, איך זה יקרה לא יודעים. או שהם תקועים באיזה הווה שאין לו, איך שאומרים, נשאיר את העבר מאחורינו, אבל גם קדימה הם לא מסוגלים לראות שני מטר, והם תקועים באיזה הווה מתמשך. ובאיזשהו מקום, האזור הזה של לתת משמעות לדברים, מאפשר לנו לספר את הסיפור מחדש, להאיר באור חדש את העבר, וזה ראינו את ההנתקה, אוקיי? לכוון את ההווה, שהוא מצד אחד רצף והמשכיות של העבר, אבל מצד שני הוא מבוא לאיזושהי יצירה של עתיד אחר, אפשרי, של שיקום, של מקום אחר לגמרי. שיקום זה לא להחזיר דברים למה שהם היו. אף פעם זה לא חוזר למה שהיה. שיקום זה תמיד, אם זה צמיחה, זה להגיע לאיזשהו מקום חדש אחר. זה לא שיקום של מה שהיה, וזה אחד הטעויות לפעמים של ארגונים, חברות שמנסים להיות תקועים בעבר ולשקם את מה שהיה. ולכן, על ארבעת הדברים האלה, המלצת הבית היא, כשאנחנו נמצאים, לפעמים בתהליך האבל אנחנו נמצאים, או הקושי, או הצער, אנחנו נמצאים מבחוץ פנימה. זה קודם כל העבדה החומרית, אחר כך ההבנה שפתאום הסדרים משתנים לנו, אחר כך הקושי מהלב על היחסים האלה שנגמרים ומשתנים וכן הלאה, ואחר כך היעדר משמעות. אבל השיקום הולך בכיוון ההפוך. זה קודם כל לייצר לעצמנו את הסיפור, שדרכו אנחנו נייצר מערכות יחסים בריאות, לאפשר לעצמנו לארגן את חיינו כקהילה, כארגון, כמשפחה, בצורה הטובה ביותר, ובסופו של דבר, כן, שזה יבוא לידי ביטוי גם במרחב הפיזי, לפעמים אפילו בבגדים שלובשים, לפעמים בדרך שבה נראה הבית, נראה את הסביבה, וגם המשאבים הכספיים, שגם איתם צריך להסתדר בקטע החומרי. אז אני מקווה שבמשהו נתתי פה כמה טיפים, ומאחל לכולנו שעם כל המשברים, נדע להפוך אותם
מיגון לשמחה, אנחנו עכשיו בתוך שבע שבתות הנחמה, וניקח את הצער ואת הקושי, להפוך אותו לשמחה. אש זה אהבה ושמחה, זה לא רק מה שנשרף שם עם הפניקס, ונתאפס. רק טוב.